ליד הרבה. אבל מה קורה כשלא ידוע? זאת אומרת, האם בדיעבד אנחנו יכולים להחשיב את הפורים שנעשה באדר ראשון כפורים כשר עם לב? והמחלוקת בנויה, זה מחלוקת בין רבי אליעזר ברבי יוסי לבין רבן שמעון גמליאל, על הפסוק לעשות את ימי הפורים האלה בזמניהם בכל שנה ושנה. אחרי פורים. אחרי פורים החליטו לעבר את השנה. זה הנושא שעסקנו בו שבוע שעבר. ואז השאלה היא, מה הדין? אז יש מי שאומר, כל הוויכוח הוא בכל שנה ושנה. האם צריך לקרוא מחדש את המגילה או לא צריך לקרוא את המחדש? אז כתוב בכל שנה ושנה, צריך שפורים כל שנה יהיה דומה לשנה הקודמת. אז על זה בא הוויכוח. זה כמה שורות מלמטה? 7 שורות מלמטה. לקראת סוף השורה, כתוב, אמר רבי חייא בר רבין, אמר רבי יוחנן, הלכתה כי רבן שמעון גמליאל שמר משום רבי יוסי, אמר רבי יוחנן, ושניהם מקרא אחד דרשו, בכל שנה ושנה. כן, כולם בנים על הפסוק הזה. רבי אליעזר ורבי יוסי סבר, בכל שנה ושנה, מה כל שנה ושנה, אדר הסמוך לשבט. אף כאן, אדר הסמוך לשבט, רבן שמעון גמליאל סבר, בכל שנה ושנה, מה כל שנה ושנה, אדר הסמוך לניסן, אף כאן, אדר הסמוך לניסן. בשלמה, רבי אליעזר ברבי יוסי, מסתבר טעמה, כלומר יש היגיון בשיטתו של רבי אליעזר ברבי יוסי, משום דאין מעבירין על המצוות, כלומר הגיע לידך מצווה, אז תקיים אותה, כן? הגיע הזמן, אין מעבירין על המצוות. יש היגיון לומר שמתקני המגילה, מתקני חג הפורים, השתדלו שזה יהיה כמה שיותר מהר. מגיע אדר, יאללה, תעשה. אין מעבירין על המצוות. אלא רבן שמעון גמליאל, מה טעמה? מה הסיבה שהוא אומר דווקא באדר שני? אמר רבי תווה, טעמה דרבי שמעון בן גמליאל, מסמך גאולה לגאולה עדיף. כלומר, לסמוך גאולה לגאולה הוא דבר עדיף. גאולת פורים, לסמוך אותה אל גאולת ניסן.
כשקראו את המגילה, אז היה קרוב, לא היה, אז היה קרוב ניסן. אחר כך שני, הרחיקו אותה.
הוא רחק, נכון? לכן הוא אומר, צריך לסמוך. צריך לסמוך. אתה אומר פה טעם אחר, טעם היסטורי, שהיסטורית כך היה, שכשעשו את חג הפורים זה היה סמוך לניסן. אבל זה לא מה שאומר, הוא אומר, יש עניין לסמוך. למה צריך לסמוך גאולה לגאולה? אמרת שזה סתם יפה ככה, יפה יפה ביחד, גאולה עם גאולה. אולי יש בעיה עם הגאולה של פורים, היא גאולה חלשה. צריך לסמוך אותה, צריך לחזק אותה. כמו שרבי נחמן ברסלב, מה זה לסמוך גאולה לתפילה? צריך לסמוך גאולה לתפילה. מה זאת אומרת? צריך לגאול את התפילה. התפילה חלושה, צריך לסמוך לגאולה, לגאול אותה. אז זה משהו. רבי אלעזר אמר, יש לו סיבה אחרת. תעמד רבי שמעון גמליאל, מאחד הכתיב לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. זאת אומרת שלפעמים איגרת הפורים היא דווקא שנית. שנית למה? לאדר א'. עכשיו נשאלת השאלה, וכי מה רע לו בפסוק לרבה, הפסוק בכל שנה ושנה? מה רע לו בפסוק הזה? פסוק נפלא, לא? אז זה אומר את הגמרא, עושים צריכותא. כשהגמרא מביאה שני מקורות, אנחנו עושים מה שנקרא צריכותא. לא? אנחנו מסבירים מדוע שני המקורות נדרשים, נצרכים. הצריכותא מתחילה בדרך כלל במילה יצטריך. כן? ויצטריך למכתב השני, ויצטריך למכתב בכל שנה ושנה. כן, נכון. מקור אחד לבדו לא יספיק, אנחנו צריכים שניים. וזאת מדוע. אז הוא אומר, דאי מבכל שנה ושנה, הווה אמינא, קושיין, כמה שמע לן השני. זאת אומרת, אם היה רק כתוב בכל שנה ושנה, הייתי אומר, כמו שיקשנו, זאת אומרת, אין מעבירין על המצוות. לכן, כמו בכל שנה ושנה, שיהיה הסמוך לשבט. כמה שמע לן השנית. לכן, בא ישמענו השנית, לומר שדווקא בשני. נביא ישמענן השנית, הווה אמינא בתחילה בראשון ובשני, לא סליחה, שבתחילה בראשון ובשני, כמה שמעלן בכל שנה ושנה. כלומר, אם היה כתוב איגרת הפורים הזאת השנית, הייתי חושב שכל שנה מעוברת צריך לעשות פעמיים פורים לכתחילה. מה? כי צריך כתוב שעושים פורים בחודש אדר. אז אדר יש לך פעמיים אדר, תעשה פעמיים פורים.
אבל מה אומר השני?
השני, זאת אומרת שיש ראשון ושני. זאת אומרת שגם בראשון עשית. שעושים פורים באדר שני או גם באדר שני. גם באדר שני. אז אם לא היה כתוב בכל שנה ושנה, הייתי אומר, גם בשני. כי זה צריך להיות כל שנה דומה לחברתה. שנה קודמת לא הייתה מעוברת. אז היינו עשינו רק פורים אחד, אז גם השנה עשינו רק פורים אחד. זה קנה בכל שנה ושנה. לכן יש צורך בשני הפירושים, כמה שמעלה בכל שנה ושנה, בשני המקור. ורבי אליעזר ורבי יוסי, היי השני מה יעמידה. עכשיו נשאלת השאלה, באמת, מה יעשה רבי אליעזר ורבי יוסי שאומר שעיקר פורים באדר א', מה הוא יעשה עם המילה השני? מה זה יגרת הפורים השני? זה פסוק, בסוף מגילת אסתר. כן. זה בתנ"ך. בעמוד 1201, נכון? אז פסוק? למד.
לא, 29.
29. ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף, לקיים את איגרת הפורים הזאת, השני.
ופשוטו, מה זה פשוטו השני
כאן? מה זה איגרת השני? איגרת השני. מה הייתה הראשונה? להתקהל ולעמוד על נפשם. נכון? לעשות מלחמה. ואחר כך יש איגרת הפורים השנית לעשות את החג. אבל חז"ל פה דורשים, השנית משמע שזה מדיני הפורים, שהאיגרת היא שנית. כלומר, אתה קורא את המגילה בשנית, ולא בראשונה, זאת אומרת באדר ב'. אבל רבי אליעזר ורבי יוסי שחולק על זה, כיצד יפרש השנית? אה, יש לכם ספרים? כן? אז זה מתחילה פה סוגיה ארוכה ויפה. מה יעביד לה? מי בא אלה? הוא צריך את זה, את השנית בשביל משהו אחר לגמרי. לכדי רב שמואל בר יהודה, דאמר רב שמואל בר יהודה. בתחילה כבעוה בשושן ולבסוף בכל העולם כולו. זאת אומרת שהשנית הייתה שני תקנות של פורים. הייתה תקנה אחת לעשות את חג הפורים בשושן בלבד. לא תקנו בכל העולם. אחר כך הייתה תקנה, איגרת הפורים הזאת השנית, לעשות את פורים בכל העולם כולו. ומתוך כך יוצא שיש לנו שלושה סוגי פורים. יש פורים דפרזים, פורים דמוקפים, פורים בשושן. זה שלושה חגים שונים. מה אתה רוצה?
המגילה אומרת שמה שעומד להיות, אז איך זה שקודם?
מה זאת אומרת? מגילה עומד להיות, איפה, מה, מה?
מגילת אסתר נכתבה.
מתי? אחרי כל הסיפור הזה, נו.
אני צריך את שכאילו קיימו אותה כבר לפני זה, אם ככה רק בשושן.
עכשיו מספרים לך, כן, מספרים לך מה קרה. אז בהתחלה הקימו שצריך לקרוא את המגילה בשושן.
שזה פורים אחד.
זה פורים ראשון. אחר כך יש לנו פורים דפרזים ופורים דמוקפים. אז יש לך שלושה פורים בשנה. עכשיו, זה שפורים דפרזים, פורים דמוקפים, חל באותו יום שבו חל פורים בשושן, זה משהו אחר. אתם זוכרים שראינו מחלוקת אחרת. הרי מה נקרא מוקף? צריכה להיות מוקפת חומה מימות? מיושע בן נון. אבל מה ראינו רבי יהושע בן כורחה שהוא לא אומר לך? מימות אחשוורוש. נכון? הוא למד משושן, נכון? מה שושן מוקפת חומה מימות אחשוורוש? אף כל כך. נכון? וחלקנו עליו, ואמרנו לו, שושן זה משהו מיוחד, ואמר, כי שם היה הנס. אבל בכל זאת ישנה שיטה שאומרת שכל הפורים נלמדים משושן. אז ודאי שאנחנו גם כן, גם מבחינת מוקפים, שושן איננה כשאר המוקפים. כי היא לא מוקפת מימות יהושע בן נון, ואף על פי כן עושים בה 15. נכון? בפרס, היו שש ערים שונות שטענו שהן שושן המקראית. בכל השש ערים האלה היהודים היו עושים שני ימי פורים. עד המאה ה-20, עד היום. אז יש רק שושן אחת. תסתכל בדף מקרא על מגילת אסתר בהקדמה, הוא מביא שיהודי פרס יש שש ערים שונות שטוענים שהם שושן של אז. כן, היום גם החפירות האלו מצאו את העיר הזאת, אנחנו יודעים איפה היא. כן, יש שושן באזור קוז'יסטן. טוב, בואו נחזור לעניין. אמר רב יהודה, לא סליחה, אמר רב שמואל בר יהודה, שלחה להם אסתר לחכמים, עכשיו יש פה קצת היסטוריה. היסטוריה מקבילה למגילה, לא כתובה במפורש במגילה, רמוזה במגילה, אבל כאן אנחנו רואים דברים, מה הפרוטוקולים של הדיונים שהביאו לקביעת מגילת אסתר. כן, יש פה מסורת, לכאורה. אמר להם, שלחה להם אסתר לחכמים. וברכה, קבעוני בדורות. כלומר, קרה נס, הצלה גדולה לעם ישראל. והרסות מזה חג. ככה דורשת אסתר, אסתר היא מלכה, לא סתם בן אדם. אז השלטון הפוליטי, אסתר, דורש מן החכמים לעשות איזה חג. מה? היא דורשת מן ההלכה. אתם, אני הדרג הפוליטי, אבל אני מבקש מהרבנות הראשית לקבוע איזשהו יום, נכון? קבעוני לדורות. כן, החשמונאי.
למה אבל
בוא נראה למה, תראה שיש להם גם טענות למה לא לעשות. כן? שלחו לה, קנאה את מעוררת עלינו לבין האומות. מה אנחנו נעשה חג באמצע האימפריה הפרסית? כל יום, כל שנה אנחנו נחגוג את זה שהרגנו 75,000 אזרחים. כן? עכשיו, כאן אפשר להבין את זה עוד יותר. זאת אומרת, הקנאה, הם נשארו תחת שלטון פרס. ומאחרי נס פורים, מרדכי היהודי, משנה למלך אחשוורוש. זאת אומרת שאתה עדיין נתון במצב של גלות, לא יצאת מהגלות אחרי. כן, נכון. זה עוד סיפור אחר, אבל קודם כל לגבי עצם קביעת יום חג, בלי קשר להלל. עצם קביעת יום חג מהווה בעיה שכולם יראו שהיהודים כל שנה חוגגים את זה ששפכנו את דמם. כן, קנאת מעוררת, מה? לא, זה בקשה אחרת שאמרה, כתבוני לדורות, משהו אחר.
לא, זה
היה
ברור
שזה
כתבוני?
לא, לא, גם זה לא היה ברור, אבל זה נושא אחר, זה סוגיה אחרת. שלחה להם, כבר כתובה אני על דברי הימים למלכי מדי ופרס. זה כבר כתוב. כלומר, גם אם אתם לא רוצים, זה כתוב בספרי היסטוריה של הפרסים. לא, זה תירוץ. כלומר, מה שאתם מפחדים מן הקנאה, המעשה ידוע ורשום. חג. כן, זה נכון. אז זאת אומרת, זה עושה יותר בלגן. כן, אתה צודק. אבל כן, זה גם היה אפשר, זה היה אפשר. אז מה שהיא ביקשה, אתה אומר? לא, הם רצו שבכלל לא ידברו על זה. הם רצו שלא ידברו. כן, כמו חכמי ישראל רצו שלא יזכירו בכלל את הדבר. אז זה שהיא אומרת, אז אתה צודק שהתירוץ הוא לא כל כך טוב, אבל היא חיפשה איזה שהוא תירוץ, מה אפשר לעשות. אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא כל שנה על הדבר הזה. אז היא אומרת את התירוץ הזה. כנראה אגב שזה עבד. יש חג הפורים. כן, מגילת אסתר. זה מגילת אסתר. מגילת אסתר כתוב, נשמע, זה כתוב בסגנון לא עברי בכלל, זה כתוב בסגנון פרסי. צורת המשפטים היא צורה פרסית. בשם שמיים לא מוזכר. למה? כי הספר הזה היה הספר, היה הדיווח הרשמי שכתב מרדכי בשביל ההיסטוריה הפרסית. כלומר, זה נכנס לארכיון של מלך פרס. מה שאסתר רוצה, שכל שנה יקראו את המסמך ההיסטורי הזה מהארכיון בבית הכנסת. לא, כתב את זה בפרסית. לא יודע מי תרגם. מישהו תרגם. כן, יוב. רבי אברהם בן עזרא אומר שספר איוב הוא ספר מתורגם. בסדר, כי שם אין סיבה, לא יסוף. אבל אומר, שמה, למה מרדכי לא רצה לכתוב שם השם? כי הגויים היו מכניסים שם השם עבודה זרה שלהם. הוא אומר, כמו שמצאנו שהשומרונים החליפו בתורה שלנו, במקום שם שמיים הם קודמים אשימה. אשימה, שמה זה אשימה? אתם יודעים מה זה אשימה? זה שם. בשפה האשורית. שם, לא, שם. זה name. כמו שאנחנו אומרים השם, כדי לא להגיד שם אדנות, נכון? אז זה רבי אברהם בן עזרא אומר שזה שינוי שמו של הקדוש ברוך הוא. כן, בבקשה.
זה סתם
מסמך
היסטורי
זה סתם מסמך היסטורי.
לא.
זה מסמך היסטורי, לא סתם.
אז לא, וגם מתורגם. אז לא מובן, למשל, לא מובן את העובדה שנתגלה לרב בני הזאת, שם ברשימת של בני אמן, כן? בשמות שלהם יש אותיות קטנות.
נו, מה זה קשור העניין?
רגע.
אז זה רומז לנירנברג, נו, אז מה?
לא רומז, זה שנה שתלו את כל הפושים הנאצים.
נכון.
עזרה במספר, תלו אותם על קורת עץ, ושמו של חיין היה בוש.
ווד. ווד.
ווד. עץ. שמו של התליאן. זאת אומרת שזה יותר מדי, זה יותר מדי בשביל מסמך היסטורי. זה יותר מדי. כן, וזה קרה. וגם אם היה צריך
ניסה להתאבד ולא הלך לו, בסדר, נו, אז מה?
היה צרה. וגם היו עיכובים ש... בדיוק בשנה הזאת.
אז מה אתה רוצה להגיד בזה?
זה יותר מדי בשביל סתם מסמך היסטורי.
לא.
ומתורגם גם.
לא.
למה?
זה אומר שברגע שאנחנו מכניסים ספר לתוך התנ"ך, אז זה ברוח הקודש. למשל.
אז אחרי זה...
מה? בוודאי. וזה מה שעשה דוגמה. בתורה יש פסוקים שנאמרו על ידי כל מיני רשעים, נכון? למשל, מי השם אשר... אחר כך הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תכתוב בתורה את דברי פרעה. אז ברגע שדברי פרעה נכנסים לתורה, הם מקבלים משמעות אחרת לגמרי. הם חלק מצירופי שמותיו של הקדוש ברוך הוא ומה שאתה רוצה. אתה יכול לעשות גמטריות ודילוגים כמה שאתה רוצה. זה לא מתחיל מפרעה. אז אותו דבר. יש לו רוח הקודש. ויש רוח הקודש לא רק של מרדכי, אחר כך של אנשי כנסת הגדולה, שמחליטים להכניס את זה לתנ"ך.
כשהוא
מתרגם, לא, כשהוא כתב, יכול להיות, אני מדבר, אבל זה יכול להיות שכשהוא כתב את זה בפרסית, לא. אחר כך כשזה תורגם לעברית, ואני לא יודע מי תרגם לעברית, זה מרדכי או אנשי כנסת הגדולה, אז כבר, זה כבר בשיקולים אחרים, רוח הקודש, מה שאתה רוצה. וייתכן גם לפעמים שלא מתכוונים. יש הרבה דברים שלא מתכוונים עליהם, דווקא בגלל שלא מתכוונים, זה סימן שזה מת השם. למשל, שמו של הקדוש ברוך הוא בזמן הגאולה. צור ישראל, נכון? כתוב במגילה, מגילת העצמאות. מתוך ביטחון בצור ישראל, אנו חותמים. כן? למה הם דווקא בחרו בזה? הם התכוונו לעשות פשרה, נכון? מפא"יניקים אמרו, אם אתם כותבים שם השם, אנחנו לא חותמים. הדתיים אמרו, אם אתם לא תכתבו שם השם, לא חותמים. אז מה עשו? פשרה. כתבו צור ישראל. כן, ומצור גדולת אלוהים. אבל כל פנים, זה מה שהם כתבו. כתבו צור ישראל, פשרה. רק מה אפשר לעשות? ששמו של הקדוש ברוך הוא בזמן הגאולה זה צור ישראל.
וזה מה טוב. זה היה לפני...
אפילו אשכנזים אומרים את זה לפני תפילת 18, נכון? צור ישראל... צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, עובדי כינומך ידעת ישראל, גואלנו השם צבאות, שמו קדוש ישראל. הדתיים לא ידעו את זה. לא חשבו על זה.
איך מפ"מניקים פישלו כל כך?
ככה דתיים פישלו כל כך. זאת אומרת שיש דברים שמובילים דווקא בגלל שלא מתכוונים אליהם. כמו שהגמרא אומרת, יש שלושה דברים שבאים באקראי, בניסח הדעת. משיח, מציאה ועקרב. אם אתה מתכוון זה לא מגיע.
משיח?
מציאה ועקרב. אתה לא מתכוון, זה מגיע. מה זה? מה? אגב, סתם ככה, אם כבר נראים על הקרבים, אם מישהו מכם חולם שהקרב נושך אותו, סימן טוב. סימן טוב? גם לך, כן, כן. סימן לעשירות. לא, לא, זה, אני חושב שזה מרשה אומר, יש כאלה ש... כשהמשיח מגיע, יש כאלה שבשבילם זה ביציאה, יש כאלה שבשבילם זה הקרב.
הוא מוכרח ל...
כן, סתם לראות הקרבים, לא, אני אמן. רב ורבי חנינה אגב, זה סתם לא דבר פשוט. בתלמוד ירושלמי, כן, המצב של הוויכוח הזה בין אסתר לבין החכמים הוא ויכוח הרבה יותר קשה. כי פה זה נראה גם היא שלחה, היא ביקשו קושייה, והיא תרצה את הכל. אבל בירושלמי כתוב שמרדכי ואסתר ניסו לכפות על הסנהדרין את חג הפורים. שנאמר, ותכתוב אסתר המלכה בת אביחי ומרדכי יביא את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים. כל תוקף, הכוונה שהם הפעילו שם סמכות אלימה במידת מה. ואמרו, כל השנים, ממשה ועד היום, לא הוספנו שום מצווה. ומרדכי ואסתר מבקשים לכפות עלינו את הפורים. כן? עד שהאיר הקדוש ברוך הוא את עיניהם ומצאו מקור בבשר.
למה ככה אפילו בסדר?
בבלי משפצים. היסטוריה ראשית. מה? כן, כן, הרב דיני הביא כמה מקורות. כן. כי ברוח הקודש לא עשו. כלומר, כמו שאתה מדייק בדברי פרעו. פרעו אמר, מי השם אשר ישמע בקולו? אז המפרשים יתחילו עולמות. אבל כשפרעו אמר את זה, הוא אמר את זה כמו שהוא אמר, לא יודע מה הייתה הכוונה שלו בדיוק. אבל מן הסתם הוא לא התכוון לאותו עומק שכל המפרשים יחסים לו. הוא אמר את זה במצרית. הוא אמר את זה בעברית, הוא אמר את זה בעשה במצרית. זה יצא לו ספוטניק זרסטיה. זה מה שהוא אמר. ובכל זאת, אחרי כשאנחנו מכניסים את זה לתורה, אנחנו עושים את זה אלף גימטריות. כי דרך פרעה יש מסר עמוק שעובר, יש דבר השם שעובר, גם אם הוא לא רוצה. איפה
הייתה הרוח הקודש?
לא, אצל משה. אצל משה יש רוח הקודש. אצל מרדכי, אצל אנשי כנסת הגדולה. שזה לימוד. כן.
אז לא מובן, למה ספרי מכבים, שגם כן נכתבו בלועזית ולא בעברית, לא תורגמו ולא נכנסו לתנ"ך?
אבל המכבים נכתבו ברחבת. מה? נכתבו ברחבת. אנחנו נענה לשאלה של בבוא הזמן. טוב, קודם כל, ספרי המכבים לא נכתבו בעברית, תלוי איזה. מכבים א' כנראה נכתב בעברית בהתחלה, אף על פי שהוא הגיע לידינו ביוונית. מכבים ב' כנראה נכתב מלכתחילה ביוונית. כן. אבל זה לא משנה, זה לא בגלל השפה שאנחנו לא מכניסים לתנ"ך, אלא מסיבה אחרת, שיגיד כשהארץ יחזור. טוב, אמר רב שמואל, לא זאת, רב ורבי חנינה ורבי יוחנן, רב ורבי חנינה ורבי יוחנן ורב חביבה מתנו בחול לסדר מועד. רב ורבי חנינה, פסיק. זה הסיבה שלא מכניסים את המכבים לתוך התנ"ך, זה בגלל שלא הייתה יותר רוח הקודש בעם ישראל באותה שעה. פסקה הנבואה. אז ברגע שפוסקת הנבואה, אין לנו יכולת להכניס משהו לתנ"ך. נמצירה זה בדיוק בגבול.
אז איך הרב אמר שהיו גויים שהיה להם רוח הקודש? על גויים היה ועם ישראל, על מיסטיקאים?
לגויים לעזוב. חוץ מזה.
ועלינו לא? ולמה היה רוח הקודש על רש"י, על הגאון ועל הרמב״ם? ופה לא היה?
אל תשווה. א', רוח הקודש של גויים ורוח הקודש של ישראל זה עולם אחר. שתיים, אל תשווה רוח הקודש שאחרי הפסקת הנבואה לרוח הקודש שלפני הפסקת הנבואה. מדובר על שלוש קטגוריות שונות
לחלוטין.
אותו דבר, זה אותו דבר. אותה מילה, אבל זה לא אותו דבר. בסדר? זה כמו שאל תשווה בין כוס לבין הציפור הנקראת כוס. אבל פי שזה אותה מילה. בסדר? מה? ואל תשווה כוס ועוד כוס למאכל הנקרא קוסקוס. שזה עוד משהו אחר. או בשר קוס, כתוב בגמרא, שזה בשר של בהמה שנוטה למות, אז שוחטים אותה מהר כדי שהיא לא תתערב. כן? זה נקרא קוס. כן? קוס בארמית זה שחוט. שחט. אז קוס זה השחט, שחט. נקרא, כן? מה?
אתה רוצה לשוחט,
מה? כן. אז איפה היינו? כן. רבי חנינה ורבי יוחנן ורב חביבה מתנו בחולי סדר מועד כל כי האיזוגה חילופי רבי יוחנן ומעייל רבי יונתן. כלומר, יש כאלה שבכל סדר מועד, כל פעם שמגיע רב ורב חנינה ורבי יוחנן ורב חביבה, במקום זה אנחנו שמים במקום רבי יוחנן את רבי יונתן. שלחה להם לחכמים כתבוני, שלחה להם אסתר לחכמים כתבוני לדורות. זה כבר משהו אחר. מה זה כתבוני? תכניסו אותי לתנך. בסדר? היא רוצה שהספר שלה ייכנס בין כתבי הקודש. שלחו לה, הלא כתבתי לך שלישים, שלישים ולא רביעים. כן, זאת אומרת, אין לכתוב יותר משלוש פעמים את מחיית עמלק. תסתכלו ברש"י, שלישים, בשלושה מקומות יש לנו להזכיר מלחמת עמלק: בספר ואלה שמות, ובמשנה תורה, ובספר שמואל. וזהו שאמר שלמה בדבר ששילשתו היא אתה רשאי לרבעו. כן? כלומר, מלחמת עמלק צריכה להיות מוזכרת שלוש פעמים מלבד בתנך.
למה?
במשלה. הלא כתבתי לך שלישי. לא זוכר, לא יודע למה. מה? אז יש לי רעיון, בואו נסתכל בספר משלה, אולי יש שם רמז. ברור מתוך הפסוק הזה איך זה רומז לעמלק.
אז זה חייב להיות לעמלק או לכל פעם שמשלשים משהו?
לא, יש דברים שמוזכרים בתנ"ך עשר פעמים. כן? לא ברור. לא ברור איך מהפסוק הזה יש רמז לעמלק. לא יודע. מה יש? טוב, על כל פנים זה הקושיה שלהם. עד שמצאו לו מקרא כתוב בתורה, כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע, כי מחו ימחה את זכר עמלק מתחת השמיים. נכון? אז אומר ככה, כתוב זאת זיכרון בספר, כתוב זאת מה שכתוב כאן. ובמשנה תורה זיכרון מה שכתוב בנביאים, בספר מה שכתוב במגילה. זאת אומרת, זה שכתוב בספר זה רמז למגילת אסתר. כתנאי, ואת הדבר הזה הוא כבר מחלוקת תנאים, כתוב זאת מה שכתוב כאן, זיכרון מה שכתוב במשנה תורה, בספר מה שכתוב בנביאים, דברי רבי יהושע. רבי אלעזר המודעי אומר, כתוב זאת מה שכתוב כאן ובמשנה תורה, זיכרון מה שכתוב בנביאים, בספר מה שכתוב במגילה. כלומר, זאת היא נכנסה למחלוקת תנאים. התנאים היו אחריה, כן? אבל השאלה היא, כשהתורה אומרת כתוב זאת, האם מתכוונת רק למה שכתוב בפרשת בשלח או גם למה שכתוב בספר דברים? ואז תהיה נפקא מינה, האם אנחנו יכולים לשלש גם את מגילת אסתר?
ברגע שאתה מוכיח בגלל דברים, אתה אומר אני על היכול לשמואל וגם ל...
גם שמואל וגם מגילת אסתר. הנביאים זיכרון? למה יש נביאים? כן, להזכיר מה שכתוב בתורת משה. לא באו הנביאים אלא להזכיר על תורת משה. בספר זה מגילת אסתר. אז זה המחלוקת. מה? בנביא וכתובי. לית מילתא, ליקא מילא, דכתיבה באורייתא, לא, בכתיבה, ליקא מילא, דכתיבה בנביאי וכתובי, דלא רמיזה באורייתא. כתוב. נביאי וכתובי, נביאי וכתובי, נביאי וכתובי. יש מחלוקת בין הראשונים. האם פורים, או קריאת המגילה, זה מתרי"ג מצוות או לא? מה אתם אומרים?
לא, אם אתה
קושר
את זה למלחמת
עמלק,
יכול להיות
שכן. אז זה מלחמת עמלק, יש לך גם מלחמת עמלק. יש לך מלחמת עמלק, זאת אחת מתרי"ג מצוות.
אתה אומר שמצווה לקרוא
מגילה בסתר מתחת לדעת מצוות. אחת מתרי"ג מצוות, האם זה כן? האם יש מונים את זה או לא? רב יהודה גאון אומר שכן. רב יהודה גאון, לא רב יהודה, אבל בספר הלכות גדולות במניין המצוות מנה קריאת המגילה בתרי"ג מצוות. אז הרמב״ם עשה מזה סקנדל בהקדמתו לספר המצוות. הרמב״ם אומר, איך אפשר למנות מצווה שנאמרה אחרי משה בתרי"ג מצוות שנתן משה? לא יכול להיות. מה? אבל זה לא בתרי"ג מצוות, זה מצווה דרבנן, אבל זה לא מצווה מתרי"ג. התרי"ג מונים רק דברים, בתרי"ג מונים רק דברים שקוראים בתורה. על זה הרמב״ם כותב שמה באריכות רבה, תוקף את בעל הלכות גדולות, מתקפה רבה. מה? עוד משהו דומה.
נגיד היום, אם אני אכניס את הנושא של שמירת שבת, בצורה שנגיד לא הייתה מוכרת בנושא של חשמל או של דברים אחרים. לא עכשיו אני אולי את המגילה,
אז אני מסכים איתך, אז אפשר להכניס את המגילה בתור חלק ממלחמת עמלק. אבל אז יש לך בתרי"ג מצוות, מצוות מחיית עמלק, אחד הסעיפים מגילת אסתר. אבל זה לא הופך את זה למצווה נוספת בתוך התרי"ג. כלומר, כי מה שעושה הלכות גדולות, אומר ככה, יש מצווה למחות עמלק, ויש מצווה לקרוא במגילה. זאת הבעיה. כן. מה? זהו, קודם כל, ודאי שמוריד מצווה אחרת. אבל פה הבעיה, איך יכול להיות? כתוב שמשה נתן תרי"ג מצוות. איך הוא יכול לתת מצוות המגילה? אז באמת, אבל פשוט הגמרא פה, שכן. פשוט הגמרא, אם אנחנו ניקח את הדברים כמו שהם, שנאמר למשה לקרוא את המגילה. כלומר, נצטווה משה שבבוא הזמן יכתבו בספר, נכון? כתוב זאת זיכרון בספר, כתוב זאת מה שכתוב כאן בזיכרון בספר שמואל, בספר במגילה. כי הם לא ראו? לא, לא הייתה להם מסורת על זה. אחר כך הם הבינו, או, זה מה שמשה אמר, ואז הם ספרו את המצוות אחרת. עד אז יכול להיות שמנו כמו הרמב״ם, ואז התעוררו למנות כמו הלכות גדולות. מה המצווה שדחו? לא יודע.
אבל הפסוק שהוא
צריך
לקרוא את
גילת
אסתר,
זה הפסוק הזה? כן, כפי זה. כלומר, מצאו רמז בתורה, משמע שמן התורה צריך לקרוא במגילת אסתר. אז זה הולך בכיוון של בעל הלכות גדולות דווקא, לא כמו הרמב״ם. מה אתה אומר? אז זה מה שהרמב״ם יגיד. כלומר, הרמב״ם יגיד, לא ייתכן להגיד את זה כפותו, כי בסדר. אבל למשל, מצוות יובל, הרמב״ם כן ימנה, נכון? למרות שהיובל בימי משה לא נהג. היה ברור, יש מצווה, אז יכול להיות, אתה יכול למנות מצווה שתתקיים רק אחרי משה. אז בסדר, אז אפשר גם להגיד גם את זה להגיד. כלומר, יבוא יום שמחיית עמלק תתקיים. אולי משה לא יודע בדיוק איך, אבל ידע שבספר זה רומז לאופן מסוים של מחיית עמלק. שיהיה, נכון? אגב, זה בכלל בעיה, האם הסיפור של פורים זה מצוות מחיית עמלק או לא? כן. זה לא פשוט. לפי בעל החינוך, כן, לפי הרמב״ם לא. כי מצוות מחיית עמלק לדעת הרמב״ם זה מצווה על המלך. לא היה אז מלך בישראל, לא הייתה עצמאות, אז אין מצוות מחיית עמלק מקורית. מה? זה עוד סיפור אחר, אבל השאלה על מי מוטלת המצווה. זה מה שאומר החינוך, זה בא לספר החינוך. הרמב״ם לא אומר את זה. כלומר, לפי הרמב״ם, אם אתה הולך ברחוב ואיתך, זה רק שורש לך בהנאה, יום אחד, פתאום אתה רואה עמלקי. אתה צריך להרוג אותו או לא? לכן אני אמרתי, בלי ערבוב. אני יודע, הוא עמלקי. צריך להרוג אותו או לא? שמואל אין לך שאלות. קודם כל, זה שמה, זה השלמת המלחמה. דבר נוסף, שמואל, יש לו שיקולים משלו. כן? מותר לו לעשות הוראת שעה. השאלה אם זה מצווה. האם יש פה מצווה לקחת עמלקי, כל עמלקי שנכיר, להרוג לו? לפי הרמב״ם לא. לפי החינוך.
אבל אם המלך הולך
ברחוב,
הוא
איתן המלך. המלך, לא, המלך... זה הכוונה, זה לא מצווה שהמלך אישית יצטרך עכשיו לרדוף אחרי כל המלך. המלך צריך ביום מן הימים לצאת למלחמה על המלך. לא. זה התנאי, אחד הדברים, מתי אנחנו מחויבים במצווה הזאת? כשיש לנו כבר הפסקת המלחמות, אין יותר מלחמות, הניח השם לנו מכל אובינו מסביב, אז יש מצווה על מלך ישראל לצאת למלחמה נגד המלך איפה שהוא לא יהיה.
אבל
עכשיו
אנחנו לא יהיו המלכים,
לא ברור, יכול שהם היו המלכים, יכול שהם המלכים, לא, סביר לומר שהם היו המלכים.
כל
הפרסים? לא, אותם 75,000 שנהרגו שם. מי היו אויבי היהודים בכל המקום? סתם ככה אנשים באו ורצו להרוג את היהודים? לא, מסתם שזה המלכים. יש כזה
כמה
מקום. זה מה שתפסו, מה? היה להם רק יום אחד.
זה שאינספור פעמים קראו לגרמנים המלך, אחרי מה שהם עשו לנו, זה סתם אמירה מריצה, או שזה אמת לאמירה, ואיך אתה מתייחס?
זה רעיון אמיתי. רעיון המלכי, זה נכון, יש דבר כזה. השאלה היא מה החיוב ההלכתי. החיוב ההלכתי הוא כלפי הגזע המלכי הספציפי הידוע. זה נכון.
מה שהיא כולה מסכימה את המעשה.
אז זה משהו מאוד המלכי, זה מאוד לא יפה. אז אתה אולי רשאי להרוג את האומה הזאת, מה שאתה רוצה, אבל זה לא בגדר מצוות מחיית המלך. ואם תברך על זה, אם תלך נגיד להשמיד את גרמניה, הוא תברך אשר כשאנו תותה והצבנו להרוג את המלך, אז ייתכן שאתה מפרך ברכה לבטלה.
אבל אין
איזו
תופעה של המלכים,
זה חמור מאוד. ברכות לבטלה. אני ברכה? מה זאת אומרת? צריך ברכות להקל.
אבל היום,
אפשר
לדבר
כאן הופעה. אבל המנהגים. בסדר, תמיד יש צד המלכי, זה ברור. אבל השאלה היא, כשאתה בא לדבר על מצוות מחיית המלך, על מה אתה מדבר? אז צריך שזאת תהיה האומה המלכית, המאורגנת, הידועה. ואז מלך ישראל, כלומר שלטון ישראל, יש לו מצווה לצאת למלחמה נגד, מלחמת חורמה נגד אותה אומה. זה דעת הרמב״ם. כן. דעת הרמב״ם, זה דעת החינוך היא אחרת. כן. אז החינוך היא שזה יד יחיד. אז לכן אני אומר, לגבי מגילת אסתר, זה לא ברור שזה מחיית המלך במובן המקורי של התנ"ך. זה משהו טוב, מה? בסדר, אז היה משהו טוב, נגיד, לא, אבל זה לא בהניח השם אלוהיך מכל אויביך מסביב, בארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה, זה ברור שלא. זה ברור שאז היה לנו הרבה צרות בירושלים, ובכלל עד שקמה עצמאות זה צריך לחכות עד החשמונאים. אז זה ברור שזה לא, זה לא, לפחות לפי הרמב״ם זה לא מחיית המלך מה שהיה שם. אף על פי שהמלכים נהרגו. טוב, פעין. אמר רב יהודה, אמר שמואל, אסתר אינה מטמאה את הידיים. זה באמת פלא. אסתר אינה מטמאה את הידיים.
כל
מי שנגע באסתר המלכה נשאר טהור, נכון?
מגילת
אסתר, סתם כתבי הקודש מטמאים את הידיים, נכון? יש לנו הלכה. אם אתה נוגע בכתבי הקודש, ספר תורה או מגילה מהנביאים או מהכתובים, הידיים שלך טמאות.
למה? לא
ספר,
ספר
עבור.
ספר
לקלף,
כן.
בגלל שזה
אור
של
חיה? לא.
אבל איזה תומעה?
זה תומעה מיוחדת שגזרו על כתבי הקודש.
זה לא תומעה
שמקבילה
לזה. למה לא?
זה קדוש.
זה קדוש, ולכן גזרו על זה תומעה, כי לפני כן היו נוהגים הכהנים להכניס תרומה, לאחסן את זה באותו מקום שבו הם כתבי הקודש. נגיד, אדם קיבל, אני יודע, לתרומה, קיבל עוגיות לתרומה, או חלה, והוא שם את זה יחד עם הספר תורה שלו. הוא אומר, זה קדוש וזה קדוש. היו באים עכברים, אוכלים את זה ואת זה. לכן גזרו חכמים תומעה על כתבי הקודש, כדי שלא יחסנו את התרומה יחד איתם.
אם זה נוגע בתרומה, זה מטמא את התרומה?
כן, אם זה נוגע בתרומה, זה מטמא את התרומה. ולכן הצדוקים היו חולקים על זה, והיו אומרים, איך אתם גוזרים טומאה על כתבי הקודש? אמרו להם, לפי חיבתם טומאתם. לפי שהדבר חביב, כך הטומאה של מי שמזלזל בזה, כמו שזה. נוגע בזה? אחרי נאמרים, מה? ודאי שיש מקום. בגלל זה הזאת. אבל אז, גם עוגיות היום, אין לך עוגיות של תרומה. לא קיים. יש לך עוגיות של תרומה? אין לך. אין לך גם תרומה טהורה. נכון? אבל פעם הייתה תרומה טהורה. משפחות של כהנים, מה היה להם במזווה? תרומה. נכון? והתרומה צריך לאכול אותה בטהרה, לא בטומאה. אז הם היו נזהרים לאחסן את זה באחסון טהור. היו שם מסורים גם בספר תורה.
מה, הם גוזרים עליהם ליטול ידיים אחרי שהם נוגעים בספר?
נכון, גם אתה. אם אתה נגעת בספר תורה, אתה צריך ליטול ידיים, נכון? מה? אם אתה רוצה לגעת בתרומה אחרי? יש התרומה.
אסור לאחסן בארון קודש, זה עם הרבה דברים.
מה, בארון קודש אסור? זה אסור. לא, זה אסור. זה אסור, לשים קופת צדקה בארון. אלא מה, מה שעושים בדרך כלל עושים ארון ליד או מתחת, קוראים דברים כאלה. אבל כמו שאתה מספר תורה, כספר תורה. יש מתירים להכניס שם את השופר, זה כן. ספר הפטרות, יש בזה הרבה בעיות. יש הרבה בעיות בספר הפטרות. יש מתירים, יש אוסרים. אז מה שנוהגים לשים איזה ספר, איזה ארון אחר לספר הפטרות. כן? אם עתיד, בסדר, לא, אסור, זה משהו אחר, יש מצד כבוד הספר, אסור לגעת בספר בדיבת.
אוקיי, אבל
נניח שאלוהים,
אז ישראל בשניים לגעת.
זה בסדר.
זה לא.
מה אתה רוצה?
לא, אני לא, כאילו, אדם היום
נגיד,
אדם שקרה בתורה.
נו. לא נגע, לא? הוא לא נגע בקלף. בקלף. בקלף, לא נגע בקלף, זה בסדר. מה אתה אומר? כי לא ישמעו להם.
מה זה לא ישמעו?
לא ישמעו להם.
למה ישמעו לדברים אחרים? זה לא מובן.
כי תומה וטהרה שומעים. זה ככה הפסיכולוגיה עובדת. תומה, אומרים לך, זה תמה, דם נבהל. אתה אומר לו, אסור, מה אכפת לי אסור. כן, נתן?
שלא
תמה. כן. זה מה שאמרו שם, לפי תומעתם, לפי חיבתם תומעתם. כן. לא, תומעה קלה. תומעה קלה. כן. אז מה שאומר כאן? שמואל אמר, אז לכן כשאנחנו רוצים לדעת אם ספר שייך לתנ"ך או לא, ההגדרה אצל חז"ל זה אם הוא מטמא את הידיים או לא. אז שמואל אומר פה דבר מפתיע. שמואל אמר, אמר קדום שמואל, אסתר אינה מטמאה את הידיים. יוצא לפי זה שזה לא חלק מהתנ"ך בעצם, זה מה שזה אומר. שמגילת אסתר איננה חלק מהתנ"ך. למימרא, האם זה אומר, לסבר שמואל, אסתר לה ברוח הקודש נאמרה? והאמר שמואל, הרי יש לנו מסורת אחרת ממנו, אסתר ברוח הקודש נאמרה. אז מה אתה אומר שהביא לנו מתנה?
ברוח הקודש ועדיין לא
נכנסת למערכת. זה לא נכון מה שאתה אומר. כי רוח הקודש זה קובע אם זה נכנס לתנ"ך או לא. מה יש בתנ"ך? מה שנאמר ברוח הקודש. נכון? אז אם הוא אומר אסתר ברוח הקודש נאמרה, אז על פניו צריך להיות שהיא מטמאה את הידיים. אז זאת התשובה של הגמרא, נאמרה לקרות ולא נאמרה לכתוב. כלומר יש הבדל במגילת אסתר לעומת שאר ספרי התנ"ך, שאמירתה ברוח הקודש, אבל כתיבתה לא ברוח הקודש. מה שהוא אומר לי? כלומר, כשאתה אומר, כלומר, יש קדושה באמירת המגילה. זאת אומרת, הייתי אומר, היה אפשר אפילו לומר לפי שמואל, שאדם יכול לקרוא את המגילה לא מספר. אם אתה יודע את זה בעל פה, אז אפשר גם לקרוא. אגב, ככה הלכה בזה.
שאין קדושה באותיות שלנו.
ההלכה היא... כן, אפשר לקרוא בעל פה, רובה של מגילה, לא הכל.
זאת אומרת שאין קדושה באותיות שלנו.
לפי שמואל.
כן, שמואל.
לפי שמואל אין קדושה באותיות. אבל יש קדושה בעצם התוכן, זה משהו מיוחד. לפי זה לא. לפי זה מגילה. טוב, להלכה יש הרבה מה לדבר, זה פרק רביעי. בפרק רביעי יש הרבה פרטים על הדבר הזה. אבל זה ברור שאנחנו מקילים הרבה מגילת אסתר, אומרים שזה צריך, זה נס אם סופר מצליח לעשות מגילה פסולה. יש כמה דברים שפוסים את המגילה, אבל זה קשה מאוד להגיע לזה. כן. טוב, זהו.